שיהיו הדברים שנלמד לעילוי נשמתם של הקדושים והטהורים שנרצחו על ידי חיות אדם בהודו, ושזכותם תעמוד לכל ישראל, ונזכה עוד בעזרת השם בזו השנה לגאולה השלמה. אנחנו יודעים שבזמנים שונים בשנה נוהגים להדליק נרות. נר שבת, נר של הבדלה, נר בחנוכה, נר בחתונה, נר לבדיקת חמץ, נר נשמה, ועוד נרות שמדליקים בזמנים שונים במהלך השנה. והשאלה היא, מדוע מדליקים דווקא נרות? יש הרבה הסברים. אולי אפשר להציע כיוון נוסף. ההבדל בין אור לנר הוא מאוד ברור. כשמדליקים אור בחדר, זה מאוד עוזר, לא נתקלים לא בכיסאות, לא במיטות, לא בכל דבר שנמצא בחדר. כשיש אור בחדר אפשר לקרוא, אפשר לכתוב. אבל אם רוצים לראות בדיוק מה יש מתחת לארון, או מתחת המיטה, או מתחת הכיסא בפינה, האור של החדר לא תמיד יעזור. לזה צריך את הנר. הנר עוזר לנו לראות גם מה שנמצא בקצה, גם מה שנמצא במקום שאור החדר לא מגיע אליו בצורה בהירה. התורה, כידוע, נמשלה לאור, והמצווה לנר, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. התורה נותנת את האור הגדול. המצווה נותנת לנו את היכולת לראות את הפרטים, כי הפרטים מאוד חשובים. כי כשיש דבר גדול ואין את הכלים איך לקבל את זה, איך להפנים את זה, הדברים הגדולים יכולים ללכת לאיבוד. דרך המצוות, דרך הפרטים, אנחנו יכולים לשמר את הדברים הגדולים. לכן, כשבא השבת, בא אור גדול, זה מעין עולם הבא. אנחנו הרי רוצים שהאור הזה ילווה אותנו כל השבוע, אז לכן בכניסת השבת, בצאת השבת, מדליקים את הנר, נר של שבת, נר של הבדלה, כדי להזכיר לנו, כדי לשמר את האור הגדול של השבת, וכל השבוע צריך גם לראות את הפרטים וללמוד אותם וכמה שיותר לקחת אותם. אותו דבר, הולכים לחתונה, אור גדול, מקימים בית חדש, התחלה חדשה, חלומות גדולים. כדי לממש את הכל הולכים עם נרות לחופה, כדי שנזכור לא לאבד את האור הגדול, זה רק אם נדע לחבר אותו לפרטים הקטנים. כשאנשים מתים על קידוש השם, אור גדול יורד פה בעולם, מתגלה פה בעולם. אור של כבוד שמיים, אור של אמת, אור של יהדות, של מסירות נפש. וכשיש כזה אור, החובה היא לא לאבד אותו. החובה היא להפוך אותו, ללמוד ממנו מה אפשר לקחת מזה. אז בצמוד לאור הגדול, יש גם את נרות הנשמה. כי נר הנשמה, עניינו, בין היתר, ללמד אותנו מכל הדבר הגדול שקורה, מה אנחנו יכולים לקחת איתנו ליום יום. כשעומד תינוק בן שנתיים בלוויה של אמא ואבא, ובאמצע הלוויה הוא צועק, אמא, אמא, זה דבר שממיס כל לב. שכל שנה ביום הולדת שלו, זה גם יהיה הזמן של היורצייט, של ההורים שלו, כל חייו. לא פשוט. כשעומדת אישה, שהנה כבר הכינה את הכל, והנה היא כבר מגיעה לארץ ישראל, במקום להגיע ולנשק את האדמה, ולחיות בארץ עם משפחתה, האדמה מחבקת אותה, לוקחת אותה. כשאדם עשיר, יתומים, אלמנות, לא פשוט. שרואים את הדברים, ששומעים אותם, זה מזעזע את כולם. והשאלה היא, מה אנחנו לוקחים מזה? איך מחר זה נהיה, איך מחר היום שלנו נהיה שונה ממה שהיה אתמול, ממה שהיה לפני שבוע? מה אפשר ללמוד מזה? ננסה באמת לראות היבט אחד, מה אפשר ללמוד מזה? מה אנחנו צריכים לקחת מזה? וזה למעשה התורה מבקשת ללמד אותנו בצורה בלתי רגילה. כל פעם, רחמנא ליצלן, שיותר כבר לא יהיה, שיש אסון, שיש קושי, שיש מצב קשה בעם ישראל, הקושי עצמו מוליד אפשרויות חדשות. והדוגמה הבולטת, אנחנו יודעים הרי שכל ספר בראשית, מעשה אבות סימן בבנים. הנה לנו בפרשה, פרשת ויצא, יעקב אבינו עובד קשה מאוד כדי להתחתן עם רחל, חייב לעבור עוד 7 שנים בגלל שקודם הוא מקבל את לאה, ויום אחד הוא מחליט, זהו, אני חייב לברוח, לצאת מפה. 3 ימים אחרי שהוא בורח, מודיעים ללבן, הוא ברח, ולבן רץ אחריו. וביום השישי הם נפגשים. מעשה אבות. אותו דבר, סימן בבנים. עובדים קשה מאוד במצרים, בפרך, עד שיום אחד, זהו, עוזבים. ביום השלישי אומרים לפרו, כי ברח העם. אותו דבר כמו שאמרו ללבן. כי ברח העם. ופרו אחרי כולם. ונפגשים ביום השישי. וביום השביעי יש פרידה עולמית. לעולם ממצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, וכך גם יעקב אומר ללבן, זהו, אתה לא עובר אליי ואני לא עובר אליך. יעקב עם כל הקושי, האדיר, בבית לבן, שם הוא מקים את המשפחה. ועם ישראל עם כל הקושי הגדול במצרים, שם מקימים את האומה, את המשפחה הגדולה שיוצאת מהשבטים. הנה לנו בדיוק איך מעשה האבות של לבן, יעקב בבית לבן, מקביל לנו עם ישראל במצרים. הקושי אדיר, אבל מתוך הקושי נולד דבר חדש. במצרים קרה דבר מעניין מאוד. 50 יום אחרי שיצאנו מבית עבדים, אנחנו עומדים ואפשר לכתוב על כל אחד מאיתנו את התורה. כותבי מלוח ליבך. נותנים לנו את התורה. איך אפשר? תוך 50 יום? אנחנו הרי עבדים, בני עבדים. למעלה מ-200 שנה. צריך הרי להתברר. צריך לשנות המנטליות. צריך להיכנס לסיסטם חדש של חיים. איך אפשר בכזאת מהירות, תוך 50 יום, לתת לנו תורה? התשובה היא, מה שקרה במצרים, מצרים זה אומה של חומר. המצרים בשר חמורים בשרם. וכל תקופת השיעבוד עיצבה אותנו מחדש. יצרה פורמט חדש. שטנץ, צורה חדשה. והחומר שלנו, בגלל השיעבוד, בגלל הקושי, נהיה טהור יותר, קדוש יותר, מזוכח יותר. אז זה מאפשר ש-50 יום אחרי זה אפשר יהיה לתת לנו תורה. כי זה לא אחרי 50 יום. זה אחרי 210 שנים פלוס 50 יום. כמו שהרבה פעמים הופיע בתשובות, פעם מישהו שאל את החפץ חיים, שאל את החתם סופר ועוד אחרים, איך הרב עונה על כאלה שאלות קשות? תוך כמה דקות. אלה שאלות ששואלים שצריך לפחות כמה ימים לא לישון עליהם, כדי לפני שעונים. הוא אומר, אני לא עונה תוך כמה דקות. לשאלה הזאת התכוננתי 30 שנה. העמל, ההגיעה, לכן עכשיו אני, זה נראה שאני עולה מהר. אז השיעבוד במצרים, הקושי, נתן לנו את האפשרות לצאת אחרים, לצאת מזוקקים, תיאורים, אז אפשר אחרי 50 הוא לתת לנו תורה. יעקב נמצא בבית של לבן, עובד קשה מאוד. מה זה אם לבן גרתי בתרי"ג מצוות שמרתי? מהו העומק? פלאי פלאים. אנחנו יודעים, חוכמה, יש למדבט נתיבות חוכמה. יש למדבט דרכים להשיג את שלמות החוכמה. ויש נון שערי בינה. יעקב אבינו, עם הקושי, האדיר שהיה לו בבית של לבן, זכה שם ללמד בית נתיבות של בינה, לנון שערים של, למד בית נתיבות של חוכמה, סליחה, לנון שערים של בינה. וזה יוצר את המילה לבן. אצל לבן, שם הוא קיבל צי החוכמה ואת הבינה, ואז בדעת, שזה כבר תלוי באדם, כמה הוא מחבר את זה לעצמו, כמה הוא משמר את זה אצלו. אז דווקא אצל לבן, הקושי יצר מציאות חדשה אצל יעקב. הגיע לעומק של החוכמה, לשיא של הבינה, והפך את זה להיות חלק ממנו. זה נהיה דעתו שלו. אותה חוכמה, הבינה, ודעת. אז כל קושי, כל אסון שעם ישראל חווה, זה לא רק לעורר לשעה. זה לעורר לתמיד. וזו החובה שמוטלת עלינו. ללמוד את הסוגיה הזאת. כל מה שקרה בבית חב"ד בצורה נוראה, שגרמה לזעזוע בציבורים שונים ובכל כלל ישראל. איך הדברים מגיעים אלינו, מה אנחנו עושים עם זה ביום יום שלנו. אז כדי לענות על זה, ניכנס לבית של יעקב אבינו. לבית שבונה יעקב בפרשה, ודרך הבית הזה נבין איך הדברים שקרו מאוד מאוד צריכים להיות מחוברים אלינו. יעקב אבינו עובד ברחל 7 שנים. מגיע יום הנישואין בקטע הראשון, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעס משתה, ויהי בערב ויקח את לאה ביתו ויבא אותה אליו ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זיפה שפחתו ללאה ביתו שפחה, ויהי בבוקר והנה היא לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? לבן בא בטענה, יעקב בא בטענה קשה ללבן, רמאי. ללאה הוא לא אומר מילה. בתורה אין מילה אחת שיעקב אמר ללאה. למרות שבתוך הבית ביניהם היה ויכוח. חז"ל אומרים בקטע השני, כל הלילה הייתה עושה עצמה כרחל, כיוון שעמד בבוקר והנה היא לאה, אמר לה בת הרמאי, למה רימית אותי? אבא שלך רמאי וגם את כזאת. אמרה לו, ואתה למה רימית אביך? כשאמר לך, אתה זה בני עשיו, אמרת לו, אנוכי עשיו בכורך, ואתה אומר, למה רימיתני? ואביך לא אמר, בא אחיך במרמה? אתה בא אליי בטענות שאני רמאית? תסתכל על עצמך, גם אתה כזה. זאת אומרת, היה ביניהם דין ודברים. בתורה אין מילה. שאלתנו הראשונה היא, מדוע התורה לא מציינת שיעקב מתלונן על הרמאות של לאה, כמו שהוא מתלונן על הרמאות של לבן? דבר נוסף, מיד אחרי זה הוא נושא את רחל ביחד עם השפחות, הבית מתחיל להתמלא בילדים דרך לאה, וכאן קורה דבר מעניין, פסוק ל"ב, בקטע הראשון, ותער לאה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם באוני, כי אתה יהווה נישי. קודם היא קוראת לו בשם ראובן, ואחר כך היא נותנת לו את הסיבה לשם. כי ראה השם באוני, כי אתה יהווה נישי. בבנים הבאים, קודם התורה מציינת את הסיבה לשם. תשמע השם, תשנואה אנוכי, ותקרא שמו שמעון. הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו 3 בנים, ותקרא שמו לוי. הפעם מודה את השם, על כן קרא שמו יהודה. וכך הלאה. שאלתנו השנייה היא, מדוע אצל ראובן מחליטה לאה קודם לקרוא לו בשם, ואחר כך לתת את סיבת השם, ואילו בשאר הילדים קודם נותנים את סיבת השם, ורק אחר כך מופיע השם. דבר נוסף, הילדים גדלים, בקטע השלישי, הלך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. ויבא אותם אליה אמו, ותאמר רחל אליה, נינה לי מדודאי בנך. ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני? אומרת לאה לרחל, סליחה, לא רק לקחת את אישי, את יעקב, את רוצה גם את הדודאים? ביטוי מאוד קשה. איפה הכרת הטוב? הרי כל מה שגרם ללאה להיכנס לבית יעקב היה רחל, שמסרה לה את הסימנים. בלי רחל, לאה הייתה בידיו של עשיו, כפי שהבריות היו אומרות. הגמרא במסכת בבא בתרא, בקטע הרביעי, שהגמרא מלמדת ואומרת, שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אז לאה הייתה צריכה להגיע לידיו של עשיו? בגלל רחל היא בבית יעקב. אז איך עומדת פתאום לאה ואומרת לרחל, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? איך אנחנו מסבירים את זה? איפה הכרת הטוב של לאה לרחל? איזה סגנון של דיבור זה? ובהמשך אומרת לאה ליעקב, ותצא לאה לקראתו ותאמר אליי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני. מהו ההסבר לכל השיחה שמתנהלת בין רחל ובין לאה סביב הדודאים? אלה הם השאלות שדרכם ניכנס לבית שבונה יעקב. נראה פה בסייעת הדשמיה דבר פלאי פלאים, שיורד ומגיע לכל בית והבתים שאנחנו בונים ביום יום שלנו. שוב, שאלתנו הראשונה, מדוע יעקב מתלונן על הרמאות של לבן ולא מתלונן במילה אחת על הרמאות של לאה? במיוחד שבחזל אנחנו מוצאים שהיה ביניהם דין ודברים סביב הרמאות שלה. ב', מה ראתה לאה? לקרוא לראובן ואחר כך לתת סיבה לשם, וכל הילדים האחרים קודם הופיע סיבת השם ורק אחר כך שם הילד. הדבר האחרון, איפה הכרת הטוב של לאה? איך היא אומרת לרחל, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? כדי לענות על השאלות נפתח בצורה הבאה. יצחק זוכה ובבית שלו נולדים שני ילדים, עשיו ויעקב. הם גדלים. יום אחד עשיו חוזר מן השדה עייף, מובן, מהשדה חוזרים העייפים. הוא רואה שיעקב מכין מרק. אומר לו עשיו, אנוכי הולך למות. תן לי קצת מהאדום האדום הזה. בחור צעיר נורמלי אומר שהוא הולך למות. מוזר מאוד. עוד יותר מוזר, תן לי מן האדום האדום הזה. תן לי קצת מרק. אומר לו יעקב, מרק? תמכור לי את הבחורה. אומר לו עשיו, קח את הבחורה. תשווה? תשווה. למה יעקב לא עושה את הדיל, את העסקה הזאת, עם עשיו קודם? מה פתאום דרך המרק? ההסבר הוא, עשיו מגיע הביתה. הוא רואה את יעקב במטבח. מכין מרק. אומר לו יעקב, אתה יודע מה קרה? חזרנו מהלוויה של סבא. סבא אברהם, קברנו אותו במערת המכפלה, ואבא עכשיו מחכה לסעודת אברהם, הסעודה הראשונה, אחרי הקבורה, שאחרים עושים לאבלים. אני מכין לו מרק קדשים. שומע את זה, סבא אומר, מה? סבא אברהם נפטר? הוא הרי הסופרמן. הוא זה שקופץ לאש ונשאר חי. הוא זה שהציל את לוט, הפך את כל העולם, ונשאר חי. הוא מת, אם הוא מת, הכל מת. אם הוא מת, אין מחר. הכל זה עכשיו. אומר עשיו שהוא הולך למות, לא עכשיו. ברגע שהוא שומע שהסבא הגדול שלו מת, ברור לו, גם הוא ימות. אז אם זה הסיסטם, צריכים ליהנות מהעולם עכשיו. אין מחר. ששומע את זה יעקב, הוא רוצה לבדוק עד כמה עשיו באמת לא מאמין במחר. הוא אומר לו, ככה? בוא, תן לי את המחר שלך. תן לי את הבכורה. תמכור לי אותה. הוא אומר לו עשיו, כך. אין לי בעיה עם זה. אין דבר כזה. קח את זה. רוצה יעקב להיות משוכנע. הוא אומר לעשיו, תשבע. עשיו נשבע. ואז הוא נותן לו ממה? מן האדום האדום הזה. כי הרי ידוע שבעולם הצבעים, כל צבע יש לו משמעות. כל צבע מבטא מצב מסוים. אדום מבטא עכשוויות. אדום מבטא עכשיו. כאן ועכשיו. אדום זה עוצמה, זה משהו גדול שרואים. אומר עשיו, אני רוצה את העכשיו. אין מחר. לכן עשיו, אדום הוא אדום. ארצו אדומה, דגלו אדום, כל המהות שלו זה עכשיו. וזהו. הוא לוקח את האדום האדום, ויעקב מקבל את המחר, ושניהם מנחמים את אבא, באבלותו. מיד אחרי זה, ויגדלו הנערים, עד אותו זמן, לא היה אתה, ויגדלו שעשיו יצא לתרבות רעה. בפעם הראשונה זה קרה באותו יום שמת אברהם אבינו. והוא מת לפני הזמן כדי שהוא לא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. כאן הם גדלו. ומה קורה? מצד אחד, עשיו איש צייד, איש שדה. כותב על כך הספורנו בקטע השישי, למעלה מצד שמאל, ישדה יודע בעבודות האדמה. ויעקב, אומר הרשב"א בקטע השביעי, איש תם יושב אוהלים, רואה צאן אביו. פתאום מתגלה לנו פה דבר מאוד מעניין. שני אחים בבית. אחד עובד אדמה, קין, סליחה, עשיו, והשני, רואה צאן, אבל, סליחה, יעקב. זאת אומרת, לא הייתי צריך להגיד את זה, כי זה היה ברור בפני עצמו, שיעקב ועשיו, מיד מחזירים אותנו למי? לקין ואבל. האחים הראשונים בעולם, שאחד היה רואה צאן והשני עובד אדמה. ומה קורה איתם? נאמר בחז"ל בקטע השמיני, הגיע הליל יום טוב של פסח, קרא אדם לבניו, ומעניין התאריך הזה, כי נחזור אליו בהמשך, קרא אדם לבניו, אמר את ידים ישראל להקריב קורבנות פסחיהם, הקריבו גם אתם לפני בוראיכם. זה לילה מיוחד. ידי קין מותר מאכלו כליות זרע פשתן, והבל ידי מבחורות צונו, כבשים שלא נגזזו. בהמה עם צמר. אומר על זה התנחומא בקטע התשיעי, ויבא קין מפרי האדמה, מהו מותר מאכלו? רבנן אמרי, זרע פשתן היה. הבל ידי מבחורות צונו וכלביהם, לפיכך נאסר צמר ופשתן, שנאמר לא תלבש שעטנז. חז"ל מגלים לנו פה דבר נפלא, שהמקור לשעטנז זה קין והבל. וההסבר הוא, קין עובד אדמה. עובד אדמה, עבודה מאוד חשובה. יש הרבה מצוות שתלויות בקרקע, אבל עבודה מאוד מסוכנת. כי מי שעובד רק את האדמה, חוזר הביתה עייף, ארוג, בלי שהוא שם לב, מה הוא עושה? אוכל, מתקלח, ישן, חודש אחר חודש, שנה אחר שנה, לאט לאט נהפך להיות אינדיבידואליסט. זה מה שקורה לקין. אומר קין, אני רוצה להביא קורבן. מה זה קורבן? זה כפרתי, זה חליפתי, זה הבינקום. מה מבטא את האישיות שלי בכל, בטבע, מכל, יותר מכל דבר אחר? פשטן. כי פשטן נקרא בלשון תורה בד. בגדי הכהן בקטע 11, כתונת בד ילבש, נכנסי בד יהיו על בשרו, אבנת בד יחגור, מצנבת בד יצנוף, בגדי קודש. בגדי הכהן בגדי בד, אומרת הגמרא ביומא, מה זה בד? פשטן. למה לפשטן קוראים בד? כי כל גבעול גדל בד בבד. גדל לבד. אומר קין, זה אני לבד. אבל רואה צון. רואה צון הוא לעולם לא לבד. הוא עובר ממקום למקום, הוא פוגש אנשים, הוא מדבר איתם. המהות שלו זה ביחד. גם במדבר הוא מדבר עם הצון. כל החיים שלו זה ביחד. מה הכי ביחד שיש בטבע? צמר. כל החוטים שזורים אחד בתוך השני. קין סופר אינדיבידואליסט. לא יכול לסבול את אח שלו, הורג אותו. דורות אחרי זה. אמא שרה אומרת לאבא אברהם, עד כאן, גרש את בן העמה. לאברהם זה קשה. ויש ויכוח. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. הוא שומע ולא מבין. בלוויה עומד אברהם אבינו. מספיד את שרה. אמנו ואומר, הצלת את הבית. ראית הרבה יותר רחוק ממני. מה הוא אומר עליה בהספד, אומרים חז"ל, אשת חיל. כל פסוק באשת חיל זה חלק מחייה של שרה. מה נאמר באשת חיל בקטע ה-12 בשורה השנייה? דרשה צמר ופשתים. זה מה שכתוב, ותאמר שרה לאברהם גרש את בן העמה. דרשה צמר ופשתים בן יצחק וישמעאל. זאת אומרת, שרה הבינה שבבית הזה גדלים ילדים, זה מהדורה שנייה של קין והבל. לפני שישמעאל יהרוג את יצחק, צריך להוציא אותו מהבית. והיא מצילה את הבית. ואברהם אומר, תודה, ראית רחוק ממני. ואז יצחק נשאר בבית עם הכוחות האלה. שניהם עכשיו. הוא גם רואה צאן וגם עובד אדמה. וכך נאמר בקטע ה-13. מפורש. מצד אחד, ויזרע יצחק בארץ ההיא. הוא זורע ומוצא מהשערים, זוכה לברכת השם, ביחד עם זה, ויגדל האיש ואילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד, ואני לו מקנה צאן, הוא מקנה בקר ועבודה רבה. הוא גם רואה צאן וגם עובד אדמה. הוא מחזיק בכוחות האלה ביחד. והנה לבית שלו, נכנסים שני ילדים, עשיו ויעקב. אחד רואה צאן, השני עובד אדמה. ויצחק יודע מה זה להיות עובד אדמה, כמה זה מסוכן. אז הוא מבקש שאותו עובד אדמה, עשיו, יהיה גם קצת רואה צאן. גם הוא יקבל איזה ברכה להיות מחובר לרואה צאן. שלא יחיה רק את חייו שלו, שיחיה אותם ביחד עם אחרים. הוא רוצה לברך אותו. אבל אמא יודעת שמי שראוי לברכה זה לא עשיו. והיא שולחת את יעקב. ויעקב מקבל את הברכה, והערכנו הרבה בברכות שקיבל יעקב, ויעקב מחזיק עכשיו בידיים את שתי הברכות. הוא גם יושב אוהלים, וגם רואה צאן. הוא בא מן השדה. ויבוא יעקב מן השדה. והוא מחזיק את הברכות האלה, ועם הברכות האלה הוא מגיע לבית של לבן. והוא עובד. והוא משלב את שני העבודות האלה ביחד. רואה צאן ובשדה. ולבית הזה הוא מאמין שתיכנס רחל ואיתה הוא יבנה את כל העתיד. והנה הוא מקבל את לאה. וכשהוא מקבל את לאה הוא לא אומר לה מילה. בתורה אין מילה. ולמה? כי יעקב למד מאמא שלו ומסבתא שלו שאמא רואה רחוק יותר. שאמא רואה לעומק יותר. שאמא רואה מה שהרבה פעמים אבא לא רואה. והוא מבין שהוא לא מבין. ולכן הוא שותק. ורק אז הוא מתחיל להבין. כי הוא מבין שאם רחל מסרה את הסימנים ללאה, זאת אומרת שיש פה משהו שהוא לא יודע. ולאה מנסה להסביר לו. כמו שאת הברכות קיבלת בעל כוחך, אמא שלחה אותך, ולא הבנת בהתחלה והבנת אחר כך. גם בבית הזה תקבל אותי בעל כוחך. אבל תבין שבבית שאותו אתה הולך לבנות, תהיה יותר מאישה אחת, יותר מאימא אחת. כי אתה מחזיק ביד שני כוחות. גם את הכוחות של השדה וגם את הכוחות של הצאן. וכדי להעביר את זה לדורות הבאים, זה יעשה לא רק על ידי רחל, גם על ידי. ולכן מיד שהבן הראשון נולד, ראובן אומרת לו לאה, אתה רואה את הבן הזה? הוא הבכור. מחר הוא יאבד את הבכורה. אבל כשהוא יאבד אותה, הוא לא ילך להרוג את אח שלו, כמו שאח שלך רצה להרוג אותך. הוא ילך להציל את אח שלו. כמו שכותב רש"י בקטע ה-16. ותקרא שמו ראובן, רבותינו פירשו, אמרו ראו מה בין בני לבין חמי. שמחר הבכורה ליעקב, וזה לא מחרה ליוסף. ולא עירר עליו. ולא עוד שלא עירר עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. אתה רואה את ההבדל? זה יהיה הבית שאותו אתה הולך להקים. ובבית הזה, התפקיד שלי להיות אם הבנים. והתפקיד של רחל להיות עקרת הבית. אני אמלא את הבית בילדים. היא תיתן את הכיוון. איך מחנכים? לאיפה מובילים אותם? וכל מה שהיא תגיד נעשה. יש תפקידים בבית הזה. כל אחד יש לו את השליחות שלו. ולכן, אחרי שאת זה היא אומרת לו דרך ראובן, שנולד שמעון ולוי ויהודה, דרכם, דרך השמות, היא מסבירה לו יותר ויותר, שיבין, זה הבית. יעקב מבין. וכך הבית גדל, ומתמלא בילדים, ולכולם יש, חוץ מלרחל. ויום אחד, ראובן יוצא וחוזר עם הדודאים, מהשדה. מהשדה. ורחל אומרת ללאה, מי נלי מדודאי בנך? אומרת לה, לאה, המעט לחתך את אישי ולקח גם את דודאי בני? חס וחלילה, לא יעלה על הדעת. ללאה היה הכרת הטוב עצומה לרחל. לרגע היא לא שכחה. רק לאה אומרת לרחל, תביני, יש תפקידים בבית. התפקיד שלי זה למלות את הבית בילדים. התפקיד שלך זה לחנך אותם, לכוון אותם, לכוון אותנו, איך לכוון את הילדים. אז אישי, אישך הוא אישי כדי שנמלא את הבית בילדים. את רוצה גם את הדודאים? אומרת לרחל, תביני, כדי שאני אוכל לחנך את הילדים בבית, כדי שאני אוכל לתת כיוון לילדים בבית. אם אני אהיה אימא, אפילו לילד אחד, אבל אני אהיה אימא. כשאימא היא אימא, אז ההסתכלות שלה, החינוך שלה, ההנהגה שלה עם בני הבית, היא לגמרי לגמרי אחרת. מאשר היא עושה את זה באופן תיאורטי. כי ככה היא חושבת ומרגישה או קרה באיזה ספר. כשהיא מגדלת ילדים, אז היא אימא חיה. אז היא אימא בטבע. תני לי קצת מהדודאים שהביא ראובן מהשדה. אני הרי רחל רואה צאן. אני רוצה שיהיה לי גם קצת שדה. יהיה לי קצת שדה וצאן. אולי השילוב הזה שיהיה לי יגרום שיהיה לי בן מיעקב שיש לו את שני הדברים ביחד. אני לא רוצה ממך לקחת כלום. אני רק רוצה שאת החינוך שאני אתן בבית, שאני אהיה עיקרו של בית, אני אעשה את זה טוב יותר אם יהיה לי ילד. אומרת לה לאה, בבקשה, קחי דודאים. והיא לוקחת את הדודאים. נותנת לה, ורחל הולכת לאוהל שלה, עם הדודאים שהיא קיבלה מלאה. ומה עושה לאה? פילי פלאים. היא לוקחת את הדודאים ויוצאת עם מה שיש לה לקראת יעקב. נאמר בקטע ה-19, ותצא לאה לקראתו. הדאוד הכתיב, פילי פלאים, דרשה צמר ופשתים. זו לאה עינינו, שקיבלה לי יעקב בסבר פנים יפות, לכתיב, יבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, אליי תבוא, תסחור שכרתיך, לתיכך זכתה, ויצא ממנה מלכים ונביאים, פילי פלאים. באה לאה עם הדודאים האלה, וחז"ל דורשים את הפסוק, דרשה צמר ופשתים. הנה כאן בבית הזה של יעקב יהיה גם צמר וגם פשתים, וזה לא יהיה שטנז. זה לא יהיה דבר אסור. כי בחיי קודש, כשיש קדושה כשיש טהרה, סמר ופשטן זה לא שטנז. והראיה, הבגד היקר שלנו, הציצית, זה צמר ופשטן. בגדי הכהונה הם צמר ופשטן. איך אפשר הרי זה שטנז? כי בקודש זה לא סותר. כל אחד הוא מיוחד, כל אחד צריך לעבוד ולגלות את המיוחדות שבו, ואחר כך לדאוג להעביר את זה לשאר, לציבור, לכלל, לא להשאיר את זה לעצמו. בחיי החול, סמר ופשטן זה שעטנז. זה סוגים שונים של אנשים. זה מהויות אחרות. בחיי הקודש זה מתחבר ביחד. כל אחד יכול להיות גם צמר וגם פשטן. כל אחד צריך להיות גם צמר וגם פשטן. ומי נולד? מהדודאים האלה, יששכר וזבולון. ואחרי שהם נולדים, באה רחל עם הדודאים שקיבלה מלאה. ואז מי נולד? יוסף. ומי הוא יוסף? מצד אחד רואה את אחיו בצון. ובו זמנית הוא חולם בלילה מעלמים עלומים בתוך השדה. מה שיששכר וזבולון יצרו כשני אחים, יוסף מקפל בתוכו את שני העמלות האלה ביחד. בדיוק כמו אבא שלו יעקב, בדיוק כמו סבא שלו יצחק. ויזרע יצחק בארץ ההיא, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר. ולכן, כמה נפלא אומרים חז"ל בקטע 22, אלה תולדות יעקב יוסף. היה צריך להיות כתוב, אמר רב שמואל בר נחמן, אלה תולדות יעקב יוסף, לא היה צריך לכתוב, כן? אלא אלה תולדות יעקב ראובן, אלא כל מה שהרע לזה, הרע לזה. יעקב נולד מעול, יוסף נולד מעול. אמו הכרה, זה אמו הכרה. אמו ילדה שניים, אמו ילדה שניים, וכך הלאה. כי יוסף מקבל בתוכו את הכוח שהיה ליעקב, שהוא קיבל מיצחק. כך נבנה הבית. וכשיוסף אומר לאחים, חלמתי, מעלמים עלומים בתוך השדה, הם רוצים להרוג אותו. הנה בא לחלומות על הזה, בא לכו ונהרגיהו, מה קרה? כי להם היה ברור, הנה עוד הפעם יש פה איזה קין בבית. חולם לנו על שדה, שאנחנו רואי צאן. כל היום הוא מתעסק עם הצאן וחולם על שדה. אבא שלו יעקב היה אצל לבן, על מה הוא חלם? עקודים נקודים. על מה הוא חלם? על הצאן, והוא חולם על שדה? זאת אומרת, אנחנו רואי צאן והוא איש האדמה? הוא יהרוג אותנו כמו קין. נהרוג אותו קודם. לכו ונהרגהו. אומר יהודה, סליחה, אצלנו לא הורגים. נעשה מה שסבתא לימדה אותנו. פשוט נוציא אותו מהבית. לכו ונמכרהו לישמעאלים. וכשיוסף מגיע למצרים, וכל המשפחה מגיע, עם אבא, לפני אבא, הוא מרים את הראש מהכתף של אבא, הוא מסתכל על כל המשפחה, ואומר להם, זרקתם אותי, כי חשבתם שאנחנו שעטנז, כי חשבתם שאני עוד הפעם, מהדורה נוספת של קין. לא, לא, כולנו רואי צאן. בבית שלנו של יעקב זה לא שעטנז שזורקים אותו. בבית שלנו של יעקב, גם אם אנשים חושבים אחרת, גם אם הם נראים אחרת, כל אחד משלים את השני. זה הבית של יעקב. בית יעקב זה בית שבו אפשר את כל הניגודים להכניס ביחד. מה שנראה ניגודים. יש למד בית נתיבות חוכמה. ויש נון שערי בינה. יש את הלבן האמיתי. ועל הלבן האמיתי הזה כותבים את התורה. תורה חייבת להיכתב שחור על גבי לבן. יש הרבה צבעים, אבל זה הלבן האמיתי. כמה נפלא, הרי כל אחד יודע. תיקחו גלגל. גלגל, תצבעו אותו בכל מיני צבעים. באדום, בירוק, צהוב, כתום, סגול, ורוד, וכך הלאה, וכל הצבעים. ולאט לאט התחילו לגלגל את הגלגל, אז תראו הרבה צבעים כמו קשת. אבל תגלגלו אותו מהר, 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 איזה צבע יראה? לבן. כי על הלבן באים כל הצבעים. הבית של יעקב, הלבן הוא טהור. הכל מתחבר ביחד. זה הבית של יעקב. מול בית כזה, אף אחד לא יכול לעמוד. אף אחד לא יכול לגעת. רק לפעמים אנחנו שוכחים. לפעמים אנחנו חושבים שבבית של יעקב יש צבע אחד. וכל אחד והצבע שלו. כמה שיותר מהר נבין, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו דבר אחד. שנבין כולנו בני איש אחד אנחנו. בבית הזה כולם ביחד. כשאנחנו ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. כפי שחז"ל אומרים, חיילי אחיו, חיילי אחיו, לא היו עובדי השם, היו עובדי אלילים רחמנא ליצלן, אבל אחדות הייתה ביניהם, היו יורדים למלחמה ומנצחים. כי כשאנחנו ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. איך אמרנו פעם? כמה זה נפלא הדבר הזה. בליל הסדר מבקש אדם הראשון לברך את בניו קין והבל. ובאותו לילה קין הורג את הבל. באותו לילה מבקש יצחק לברך את בניו. לברך את עשיו. ומיני שזה היה ליל הסדר? כי רש"י כותב בשם חז"ל בקטע 14, אמא מכינה לו שני גדי עיזים, וכי שני גדי עיזים היה מאכלו של יצחק, אלא אחד הקריב לפסחו ואחד עשה מתאמים. יצחק רצה לסגור את המעגל, אבל יעקב קיבל את הברכה. ודורות אחרי זה בליל הסדר, יושבים בגטו ורשה, סביב שולחן אחד, שאריות של משפחות, מכל הסוגים, חסידים, אנשי מעשה, בעלי בתים, בני תורה, בני ישיבה, כאלה ואחרים. ומספרים ביציאת מצרים ומגיעים לארבעת הקושיות. כשגומרים אותם, אחד נותן מכה על השולחן בקושי יכול להזיז את היד, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי עוד שאלה אחת לשאול, שאלה חמישית. מותר לשאול הקדוש ברוך הוא. תראה מי יושב מסביב לשולחן. כל הסוגים ביחד. קדוש ברוך הוא, למה עם ישראל יודע למות ביחד ולא יודע לחיות ביחד? אין לי תשובה, קדוש ברוך הוא. אבל דבר אחד אני יודע, בגלל שאין לי תשובה, אז עבדים היינו לפרעה במצרים. וכל פעם לפרעה אחר. זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה לעורר אותנו, שנבין, אנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו. נשמה אחת, כמו שכותב התניא בפרק ל"ב, בגופים מחולקים. זה הכל. כשאת זה נבין, ונבין שאפשר גם מהשני ללמוד. אפשר גם מהשני לקחת את הדברים הטובים. זהו. החיים ייראו אחרת. העולם ייראה אחרת. החיים של כל אחד ייראו לגמרי אחרת. זה אנחנו צריכים לקחת. רואים כזה אסון נורא. מכל אסון נורא שעם ישראל עובר, צריך לקבל כוחות. איך ממשיכים? והכוחות באים מכוח האור הגדול שנוצר מאותו קידוש השם. אבל כדי להוריד את האור הגדול צריך להשתמש גם בנר. ונר הנשמה בא לומר לנו, נר השם נשמת אדם. נר. זה אנחנו צריכים לקחת אלינו. לקבל על עצמנו קצת יותר. גם אם אנשים נראים אחרת, חושבים אחרת, לדעת, מול אחדות, אי אפשר לעמוד מולנו. איך היה אומר לי תמיד רבינו הגדול, רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, הוא היה אומר, הוא היה כזה, ואז הוא אמר את זה, איפה שוויתרתי, לא הצטערתי. לדעת לוותר, to concede, לוותר, לא הצטערתי. מזה ניקח איתנו, המזכה, שכל אותם נרות הנשמה, שעם ישראל הדליק עד היום, התחברו לאור אחד גדול, ונזכה בזו השנה, לאור הגדול של הגאולה, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.